אתן מאזינות לשורפים משחקים, הפודקאסט לגיימר עצלן. תוכנית שבועית של משחקי וידאו, תפקידים ולוח.
ערב טוב וברוכות הבאות לשורפי משחקים, הפודקאסט לגיימר העצלן, עונה 14, פרק מספר 16. אני אביב מנח.
אני אייל רשלין, הלן.
שלום שלום, מה שלומנו?
בסדר גמור, קצת חולה, אבל נראה לי זה נורמלי בתקופה הזאת.
אסום, המון, בין אנשים שנמצאים בסביבות בני אדם, במיוחד כאלה שיש להם יצורים מזן ילדים קטנים.
כן, וואי, זה מטורף. כמה פעמים, כאילו, העדים חולים, זה פשוט כאילו לא מפסיק.
כן, אני לעומת זאת מסתגר, לא רואה כמעט אנשים, אין לי אינטראקציה עם שום יצורים מתחת לגיל 12, אז אני לא חולה.
אני גם מסכימה איתך, מבינה אותך.
מאז שעברתי לעבוד מהבית, מפלס המחלות שלי ירד משמעותית.
וואי, אני מה זה מקנית בך בעניין הזה. את הרבה ואני כזה, אוף, אני רוצה להישאר פשוט בבית, אם אני אוכל גם לשחק טיפה.
כן, את נקטעת לי קצת ואני לא יודע אם זה אצלך או אצלי, אבל לא נורא, we will prevail. טוב, אז... מה?
I meant to that.
כן. אז אנחנו שורפים משחקים, הפודקאסט לגיימר עצלן, על כל המשחקים כולם. אנחנו משדרים בשידור חי בערוץ הטוויץ', twitch.tv/iced.me, וגם בדיסקורד, iced.me/discord, תוכלו למצוא שם את הרקורדינג בוף, והשרת אמור לתת לכם הודעה כשאנחנו עולים לשידור. את הפרקים אפשר למצוא אחר כך באתר iced.me, שם תמצאו את כל פרקי העבר, שעולים מימי שני, אגב לא אמרתי. וקישורים להרשמה לאפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם. יהודה היה אמור להיות איתנו היום, אבל הוא התחיל עבודה חדשה, והוא קצת לחצים, אז אנחנו נסלח לו, זה בסדר. ופשוט אנחנו, אני ויעל, ננצל את הבמה להתפנגרל על כל סדרת שין מגה מיטנסי, על ספינופיה ודורותיה. אבל לפני כן נתחיל בקריאה הקבועה שלנו, לכו לראות ארקיין.
וואי, כן, ממש, אחד מהסדרות הכי טובות שראיתי בכלל, אולי סדרת האנימציה הטובה ביותר שראיתי, באמת שזה כאילו, זה כיף, זה פשוט מדהים.
אני
ממש אמיץ על זה.
כן, אני מסכים. דיברנו אתמול על זה בפגישת מחלקה כמה דקות, וזה כזה כל אחד מספר דבר אחר שיצא לו מארקיין, זה כולם, כאילו אנחנו מדברים, האם זה גרם לאנשים לשחק League of Legends או לא, וזה, ואני פשוט אומר, זה גרם לי לשמוע את כל המוזיקה שריאט עשתה אי פעם, ואז מישהו אומר לי, אביב, האם ידעת שיש דירוג tier list של כל השירים של ריוט? אני אומר, לא. apparently, אנשים יושבים ומדרגים, ויש להם טיעונים, למה כל שיר צריך להיות באיזה מקום, והם מאוד אמוציונליים לגבי זה.
וואו. אני אגיד את האמת, אני חשבתי, באמת, להוריד את League of Legends 2, אבל מובה פשוט לא מושך אותי. אני לא אוהבת משחקים שהם אחד, כי אני לא אוהבת PvP. אני מאוד אוהב את סינגל פלייר, וזה מאוד מאוד כאילו מה שמושך אותי. ובגלל זה חשבתי, בסוף לא הורדתי את זה, כי אני, כמה שהעולם הזה נראה מעניין ומרתק והכל, אני מעדיפה סינגל פלייר. זאת הסיבה גם כן שזה לא המשחק שמשך אותי, במקום זה הורדתי למובייל שלי את Legends of Runeterra, שזה משחק קלפי ממש מגניב, שיש לו גם כן חלק שהוא סינגל פלייר, שמאפשר לי קצת כמו ב-Slay the Spire. אני דווקא ממש תהניתי מזה.
כן, זהו. אני באמת גיליתי השבוע של Legends of Runeterra, יש מצב PvE, ולכן גם אני התקנתי אותו, בדיוק מהסיבה הזאת.
זהו, אני פשוט קשה לי מאוד עם PvP. אני מרגישה שזה קצת יותר מתחרותי בשבילי, ואני כאילו בשביל משחקים מסיבות אחרות, אני יותר כדי לחוות סיפור, לחוות עלילה, וזה מה שיותר מעניין אותי מאשר לשחק אחד מול השני, לא יודעת, אני אוהבת את זה יותר פשוט.
אני נהנה מ-PVP, ואני שיחקתי בהרבה מאוד משחקי מובה שונים, בעבר, זה פחות מעניין אותי היום, למרות שאני כן קצת רוצה לשחק ליג, התקנתי גם בלפטופ כדי שאם במקרה משעמם לי בלימודים, אז יש לי ליג בלימודים. הקטע הוא שאם אתה לא מכיר שום דבר ליג אוף לג'נדס, ואז אתה רואה ארקיין, ואתה בא לשחק ליג אוף לג'נדס, אתה מגלה שכאילו, אין באמת קשר בין המשחק לסדרה.
יש את הדמות של ג'ינקס בפני.
כן, אבל כאילו, everything is slower, וזה נורא מורכב, כאילו, ליג אוף לג'נדס זה לא נקודת פתיחה טובה לעניין הזה.
לא, לא, לא. לעומת זאת, משחק אחר שאני כן חושבת שזה יכול להיות נקודה פתיחה טובה, זה רוינד קינג, שזה משחק שהוא סינגל פלייר, שאמור קצת יותר לחקור את העולם ואת הדמויות וכל זה, וזה נראה לי פשוט הרבה יותר קשור לזה. יותר שייך לזה.
אני התחלתי לשחק את זה על הפלייסטיישן, אבל שוב, זה, הם, זה במקום אחר בעולם עם דמויות אחרות בעולם ובכלל לא קשור לכל הפילטובר וזון. ואז אם אתה בא עם כל האמוציות של ארקיין ואתה אומר I want to love you, אתה מקבל דמויות אחרות.
אני עוד צריכה לקנות את המשחק ולשחק אותו מתישהו כשזה הגיע.
כן. זהו, אבל אני מתכנן השבוע כי הקעתי את הקעקוע החדש שלי שתכננתי עליו הרבה זמן.
זה טוב.
תודה. והקעקוע הבא הולך להיות ארקיין, כי I'm obsessed now. לא יודע עוד מה אני אעשה. אני שוקל, כאילו, הקעקועים שלי, אני עושה את כל המליאת שמאל כרגע, ואני לאט לאט בונה שרבול. הוא לא מתוכנן מראש, אבל אני מוסיף אלמנטים כל פעם, ואני פשוט שוקל להוסיף את העננים הכחולים של ג'ינקס בין לבין.
אוקיי, זה נשמע מגניב.
כן.
זה ממש נשמע מגניב. אני יודעת שיש כאילו כל מיני, טוב, לנו יש כאילו כל מיני מלבושים שאפשר קבוצות שממש נצמדות לאדם שנראות גם כן אותו דבר כמו קעקועים. זה...
כן, נכון. יש כאלה, מכיר את זה.
זה ממש חמוד לאללה.
פרט אחד, אני כמובן שמאז ש... האלגוריתמים של סושיאל מדיה מה שהם, יוטיוב לא מפסיק להציג לי רק דברים שקשורים לארקיין ולשירים של ליג אוף לג'נדס עכשיו, ואני מנסה באופן אקטיבי לראות דברים אחרים בשביל לרענן לו את האלגוריתם. וגם אינסטגרם בדיסקאבר מראה לי זה, שזה אני יותר בסדר עם זה, כי אני לא, I can't get enough of fan art וקוספלי וכאלה, והבחנתי בפרט שלא שמתי לב אליו כשראיתי את הסדרה, הקעקועים של ג'ינקס בסדרה לא גמורים עדיין. במודל שלה במשחק יש לה כאילו את העננים מלאים, ויש לה גם בולט קייסינגס, מקועקעים בין העננים האלה, ובסדרה לא כל העננים שלה גמורים, וזה משהו שמתי לב רק בעקבות פנאר, שזה פרט ממש מגניב.
אולי מכניסו את זה כחלק מהפיתוח של הדמות שלה בעתיד, כאילו.
כן, ברור, אני חושב שזה ככה. היא גם כאילו במשחק היא אמורה להיות כבר יותר מבוגרת, והרבה יותר מופרט.
היא חיקוי פשוט של הארלי קווין, היא פשוט...
כן, זהו, זה היה כאלה וייבס של יש פה הארלי קווין, יש פה ג'וקר, ו... כן.
וואי, לגמרי. לגמרי. זה מה שאני אוהבת בזה, כאילו. אישי, אני אוהבת את הארלי קווין, אז זה הגיוני.
כן. אני ראיתי גם כל מיני ניתוחים על זה שהיא כאילו באיזושהי מידה מייצגת Neurodivergency ודברים כאלה. אני מניח שכאילו, כל אחד שרואה את ארקיין מוצא בזה את הפינה שלו. וזה חלק מה שהופך לסדרה לכל כך נדרת.
אני אישית פשוט חשבתי שהאנימציה מאוד מזכירה לי סרט, כאילו, את Spider-Man Into the Spider-Verse, שאני אוהבתי את האנימציה שם, וכל הרעיון של רקעים שצבועים כאילו ביד עם אנימציה ממוחשבת, אני מאוד אוהבת את זה, וזה עשו כל כך טוב בארקיין, שאני פשוט אוהב, זה כאילו הסיבה, זה מה שמשך אותי מלכתחילה לסדרה הזאת. העובדה שזה עשו כל כך טוב, זה הסכם עם מאוד את... גם פסקול טוב, אגב, יכול מאוד מאוד לתרום בעניין הזה.
כן, אני, זהו, אני... אחד הדברים שחשבתי עליהם באמת תוך כדי שראיתי בסדרה זה כמה... ואני ראיתי תגובות עם אנשים שלא התחברו למוזיקה. אני חושב שיש אנשים שיש להם בעיה שיש פסקול מודרני, עכשווי, עם סדרה שהיא סדרת פנטזיה.
יש את הסצנה שבומרים את ג'ינקס בהתחלה, כשכאילו שמעת את המוזיקת רוק, שזה כאילו שיר שאלה, כי...
זהו, נכון. גם זה קלטתי רק בצפייה שנייה.
כן, וכאילו ראיתי כל מיני אנשים שמבקרים את העובדה שכאילו הסדרה מדהימה והכל, אבל זה פתאום מוציא אותם מחוץ לאווירה של סדרת פנטזיה. אני כזה, זה מה שהוציא אתכם מחוצה?
כן, ואת זה שאימג'ן דרגונס נמצאים בעצמם בתוך אחד הפרקים מנגנים את השיר פתיחה של של הסדרה.
זה לא מה שהוציא אתכם החוצה, כאילו, זה היה פשוט בולשיט אחד, גרגל. אם אתם מחפשים ניפטיק, אז סבבה, תחפשו, מצאתם משהו, שיהיה לכם בהצלחה.
כן.
סדרה טובה, אין מה לעשות, אני חושבת שאחרי הסדרה הזאת, ואחרי קסטלוויניה, שזה גם סדרה מדהימה בנטפליקס, אפשר להכריז בגאווה ששברנו...
שברנו את הכללה, כן, שברנו את הכללה.
שברנו את הכללה, אני אישית מאוד אוהב גם כן את סיילנט היל, אני חושב שזה גם כן הייתה אדטציה מעולה למשחק מחשב ממש ממש טוב, אבל אחרי קסטלוויניה, ארקיין, אני יודעת שאנחנו נמצאים בעולם אחר לגמרי.
כן, אני מסכים. אני אישית מאוד, אני מהמחנה הנגדי, אני מאוד אוהב מוזיקה עכשווית משולבת בסדרות פנטזיה, ואני חושב שהפסקול ממש קולע. אם תשימו לב בצפייה נוספת, תראו שגם כמעט, אני לא בטוח עם כל הפרקים, אבל כמעט לכל פרק יש שיר שהוא נושא הפרק. ואגב, את הפרק האחרון, The Monster You Created, שר סטינג, ואני עשיתי לייק לוידאו הזה ביוטיוב, שמפרסם את זה אצלי בטוויטר, ואז כאילו ג'ונו כזה, זה מגיב לי, זה סטינג, ואני אומר לו, כן, that's riot money.
וואי, מגניב, לא יודעת שזה סטינג, למען האמת.
זה שיר מהמם.
אני צריכה לשמוע את זה עכשיו.
כל הפסקול ממש 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 מוצלח, באמת.
אני מסכימה, כן, אני ממש אהבתי את זה.
אם כי מה שחבל זה שהגרסה הרשמית של אנמי פחות טובה מהוורז'ן של הפתיח.
באמת?
כן, לדעתי.
של אימג'ן דרגון.
כן.
אני ממש אהבתי את ה... כאילו יש להם גם כאן קליפ, שהקליפ עצמו כאילו עשו באותה אנימציה כמו קיין. מאוד אהבתי את זה
אישית. אני מאוד אוהב את השיר, אני פשוט חושב שהגרסה הספציפית, הוורסיה הספציפית של הפתיח, טובה יותר, ואם היה את זה במלא, זה היה נהדר.
יכול להיות, עכשיו זה תקוע לי בראש. זה נגמר, כאילו, זה פשוט תקוע לי בראש, אין מה לעשות.
רגע, אני צריך להוסיף להערות הפרק בבולד ארקיין.
לגמרי.
טוב, מי להתפרנגל על ארקיין, נעבור להתפרנגרלות הבא שלנו, ואת שיחקת שין מגה מיטנסי, וכל פעם שאני אגיד את השם של המשחק, אני יהיה מאוד self-conscious, כי פעם אמרתי את השם לא נכון, ומישהו העיר לי, ומאז אני כל פעם...
אוי ואבוי,
אני כל פעם...
גם אמרתי, זה הדבר הכי נורא בעולם.
ואז אני מנסה לדייק. כן, אז יצא שין מגה מיטנסי 5 לסוויץ', הזכרתי את זה לפני כמה פרקים, למאזיננו, שין מגה מיטנסי זה סדרת האם של פרסונה, פרסונה במקור היה ספינוף של זה, עד שזה הפך להיות, כאילו, אני חושב, מה, בשלוש הם הורידו את הטופ ליין, או שכבר בשתיים הורידו את הטופ ליין?
בשלוש הם הורידו את הטופלן, גם שלוש זה היוצר של הסדרה עזב למעשה, והחליף אותו אם אני לא טועה, הוא מי שהיה מעצב את התלבושות, החליף כאילו ולקח את הסדרה למקום אחר לגמרי, ולכן פרסונה שלוש נחשב כאיזשהו סופט ריבוט בכלל לכל העולם הזה.
וזה באמת המשחק הראשון של פרסונה שהאנשים מדברים עליו. אחד ושתיים פחות עשו גלים משלוש, ארבע וחמש.
אם כי ברגע שאוריג'ינל סין, שזה כאילו המשחק השני, אתה גרסת מעין רימאסטר, כי הוא אף פעם לא יצא באמת באנגלית לפייסטיישן 1, אבל הוא כן יצא ל-PSP באנגלית, מעין גרסת חצי רימאסטר כזה, זה נקרא Innocent Sin, ועוד משהו כי הוא שכחתי את השם שלו, כי הוא היה מחויק לשתיים, והמשחק הזה קיבל ביקורות ממש נלוות, וגם קצת, היה לו איזושהי הצלחה די לא קטנה כאילו ב-PSP, והוא גם נחשב במשחק שהוא נורא פורץ דרך מבחינת הסדרה, כי זה היה המשחק הראשון, ואולי היחיד בכל הסדרה שבאמת הייתה התייחסות ללהט"ב בצורה שהיא חיובית ולא בצורה שהיא שלילית.
התייחסות ללהט"ב, נקטעת לרגע.
כן, כן, התייחסות לקהילת הלהט"ב בצורה שהיא הייתה חיובית יותר ממה שקורה בשאר הסדרה, נגיד ככה.
כן, ולא מה שהם עשו ב-4 ולא ההתעלמות המוחלטת ב-5. או, כן. לא ההתעלמות המוחלטת, סליחה, ב-5 יש כמה בדיחות הומופוביות שהם לא ההתעלמות.
לצערנו הרב. כן,
לצערנו הרב, זה נכון. אז רק נגיד בכללי, ותקני אותי אם אתה יודע, עיקר ההשקה היום בין שין מגה מיטנסי לפרסונה זה זה שניהם סדרות של משחקים שמתרחשות בעולם מודרני, ובשניהם יש דימון סלש פרסונה שחולקות את אותם שמות.
הם חולקים את אותם שמות, הם חולקים את אותם צורות, והקסמים גם כן, השמות שלהם הם זהים. לדוגמה, אג'י זה תמיד אש, ויש לנו תמיד את, יש את טופו, שזה קרח, השמות של הקסמים הוא זהה, יש הרבה מאוד תמות שמאוד מאוד זהות בין פרסונה לשין מגמי טנסי, כמו לדוגמה, המרג' של השדים מול המרג' של הפרסונות כדי ליצור יצורים שהם יותר חזקים. יש הרבה מאוד תמות שזהות מאוד בין פרסונה לשין מגמי טנסי, ולכן, למרות העובדה שהרבה מאוד אנשים שונאים את ההשוואה, אתם יודעים שיצא שין מגמי טנסי, פוסטים זוהמים על כך שמשמעים קצת לפרסונה 5, מה לעשות, זה אותם יוצרים, יש הרבה מאוד דברים שקשורים בין שין מגמי טנסי לבין פרסונה, ואי אפשר שלא להשוות את זה, כי הוא סורי, אני מבינה את הכעס, אבל מה לעשות שזה כאילו, זה מובן לגמרי שההשוואה עצמת כאילו תהיה קיימת שם.
ברור. אני חייב להודות ש... שמעתי שהמשחק יצא ובאמת התלהבתי ואז הסתכלתי בסקרינשוט וראיתי אבל זה נראה כמו JRPG רגיל ולא סטיילייזד כמו פרסונה 5, למה? זה התחושה הראשונה שלי.
זה יוצרים אחרים לגמרי, וגם הרעיון עצמו בסופו של דבר, כי פרסונה יש את הרעיון של הוויז'ואל נובל, יש את הרעיון של מה שאתה עושה כאילו בחיים היום שלך שמשפיעים על היכולות שלך בקרב ועל הקשרים החברתיים שלך, כשזה בכלל לא קיים, שאין גם טנס. זה פשוט, יש לך את הדמות הראשית, ואין לו חברים, אין לו אף אחד אחר חוץ מקבוצה של שדים שהוא מאמן, שזה קצת יותר קרוב אפילו לפוקימון, מאשר לפרסונה מהבחינה הזאת.
אוקיי, אז בוא נדבר על מה זה כן שאין מגמי טנסי 5, ולא על ההשוואות האלה.
אוקיי, אז כעיקרון זה מלחמה בין בני האור לבני החושך, בין אלוקים לשטן, בין מלאכים לשדים, ותמיד, כמעט בכל משחק ומשחק, היקום שבו אנחנו נמצאים מושמד, ואז אתה מועבר לעולם של פוסט-אפוקליפטי, ואז איזשהו ישות מתמזגת איתך והופכת אותך ליצור מיוחד שנקרא נובונוגו, משהו כזה. אני מקווה שאני מבטאת את זה בצורה נכונה, שמעניק לך יכולת להתחבר לשדים ולדבר איתם וליצור איתם קשרים, ואז מה שקורה זה שיש לך את היכולת לבוא לשדים ולסט ולתת איתם, זה ממש ככה, יש אפשרות להילחם בשדים ויש אפשרות לדבר איתם, ואז כשמדברים איתם יש כל מיני כמו מסע ומתן, נותנים להם או חפצים או שעונים על התשובות הנכונות ואז הם כאילו, הם כאילו מחליטים להצטרף לקבוצה, או שפשוט נותנים להם איזשהו אחד כאילו נקודת קסם, או כסף, או דברים כאלה, ומקבלים את זה, ואז הם הופכים לחלק מהקבוצה שלך. וזה הנקודה שהם הופכים כאילו לפארטי שלך, בסופו של דבר. ולקחת את השדים האלה, ולהעלות אותם בדרגות, וברגע שמגיעים בדרגה המקסימלית שלהם, שאין להם יותר תכונות שהם יכולים ללמוד, עושים להם איזשהו מרג' ביחד עם שדים אחרים, כדי ליצור שדים שהם יותר חזקים, שגם הם בסופו של דבר יכולים להתפתח ולעלות בדרגות, ואז לקבל עוד ועוד יכולות, עד שמגיעים לשילובים האולטימטיביים של לקראת סוף המשחק. כאשר המשחק עצמו מסתובבים בטוקיו, במקרה הזה זה טוקיו, שנמצאת כמו בעולם פוסט-אפקליפטי בעתיד ששדים שולטים בו, וצריך פשוט לנסות, ויש כאילו, המשחק עצמו הוא הרבה יותר פתוח, נגיד, בפרסונה, כך שיש את היכולת לפעור אם אנחנו מעדיפים בהחלטות שלנו ללכת לצד הטוב או לצד הרע, כאילו, ופה כאילו יש כל מיני סופים מיוחדים שיש למשחק הזה.
אוקיי, מגניב. אז את אומרת שפה יש לי חבורה שלמה של demons / פרסונות שאני מחליט עליהם, שהאמת שזה אחד מהדברים, אחד מהחולשות לדעת, כאילו למרות, אני נורא אמביוולנטי, בפרסונה 5, למרות שאני אוהב את כל אחת מהקמפיינים שלי, באמת, אני אוהב את כולם, חלק מהחולשה של מערכת הקרב, לדעתי, זה שרק לדמות הראשית שלך אתה יכול לתת כל מיני דברים מיוחדים, ועם שם הקמפיינים שלך אתה תקוע עם הפרסונות שלהם, ואין יותר מדי מה שאתה יכול לעשות איתם.
זה נכון. זה נכון לגמרי. ופה אתה, לדעתי, אתה אפילו קצת יותר מוגבל, כי אין לך התקשרות, נגיד, נפשית ביחד עם אימא. כאילו, אני לא יודעת, אני אקח כדוגמה, סתם, מס אפקט, שיש לי קמפיין, שכאילו יש לי חבורה שאני הולכת איתם, יש לי את יארה, ויש לי את טלי, ואני תמיד אזכור אותם, יש לי את גאוס, ואני אוהבת את... יש לי כל אחד ואחד מהם, יש לו עלילה, וסופות, ויש לו רקע משלו, ויש לו עולם שלו, וזה כיף, וזה כאילו, אני אוהבת את הדמות האלה, ואני אוהבת לצאת איתם להפתקות, כי גם ביואר אוהבים ללכת לשם כאילו כל מיני דו שיח במהלך המשחק, שכאילו, פשוט כאילו, לשבת שם ולקרוא מצחוק משטויות שאומרים אחד לשני, וזה לא קיים בשין מגן מטנסי, כאילו, הדמויות שם הם שדים, ושדים לא עושים דברים מיניים וכיפים. אז זה חסה לי מאוד בשין מגן מטנסי, כאילו, זה מרגיש קצת יותר מכוון כלפי משהו ספציפי, שזה הקרבות, והאווירה של המשחק, והרבה פחות הדמויות והרקע שלהם. אין שם התפתחות של דמויות, אין שם סיפורים אישיים לדמויות, אין שם משימות שבאים ומפתחים את הדמויות כך שהם אוהבים אותם יותר, זה פשוט לא קיים. וזה משהו שמרגיש נורא נורא חסר בעולם של שין מגן מטנסה. כאילו, בכל הסדרה, כולה. שין מגן מטנסה, אני יודע, קרה בנוקטון, וגם בשין מגן מטנסה 4, שיצא בזכות ה-DS, בדיוק אותה בעיה. כאילו, זה סגנון אחר של משחק מפרסום.
כן, ושאנחנו חושבים, שאני חושב חזרה להשוואה לפוקימון, בגלל שפה אתה אמור, את אמורה למזג את השדים שלך כל הזמן, את בעצם, כאילו, יש זמן מוגבל שאת מבלה איתם, ואז את מקריבה אותם על מזבח הקדמה, בניגוד למשהו כמו פוקימון, שאנשים כאילו נותנים כינויים לפוקימונים שלהם, ויש פוקימונים שהם נשארים איתם כל המשחק, פשוט מתוך היא קשרות רגשית, ולאו דווקא כי זה הפוקימון היעיל ביותר שהם יכולים להשתמש בו.
בדיוק ככה, בדיוק. אז זה יוצא שהוא כאילו מרחק בין הדמויות עצמם לבין הפארטי שלך, כאילו הקבוצה שאתה משחק איתה בזה הרגע, וזה קצת, זה משהו שנורא מבאס אותי, כמישהי שמגיע שוב פרסונה, שכל אחד ואחד מהדמויות שם מאוד מאוד ויש לו עולם בפני עצמו, שאני מאוד אוהבת ונהנת.
אוקיי, סיימת את SMT?
לא, עדיין לא, אני כרגע משחקת בשלוש משחקים בעולם, כאילו, שקשורים מעולם של שין מגן מטנסי, אז אני קצת איטית בכל העניין הזה, וגם התחלתי לשחק בו רק לפני איזה שבוע, וקצת
עומס. לא, יותר משבוע, דיברנו על זה מתישהו.
אני דיברתי על זה, לראות את זה נראה לי.
אוקיי, קצת קיוויתי שתבואי לפה עם מסקנות כאילו מהמשחק המוגמר, אבל בסדר, לא נורא.
כן, אני יכולה לדבר המון על המשחק הבא, וכי סיימתי אותו כבר פעמיים. כן, שזה פרסונה 4 גולדן. עשיתי איזשהו בינג' כזה שכל מיני משחקים של אטלוס, יותר משחקים של מגן מטנסי, כדי קצת כזה להיכנס לאווירה של ה... של שין מגן מטנסי 5. אז חזרתי על שתי משחקים לפני, ועכשיו כאילו עדיין בזמן שאני משחקת בשין מגן מטנסי, אז אחד מהם זה פרסונה 4 גולדן, שיצא בזמנו לויטה, והם גם קיים בסטים.
על מה את משחקת אותה?
אני משחקת אותה לויטה.
אני צריך לקיים את זה.
צריך כזה להוציא אותו מנפתלין או משהו. אבל למען האמת, עכשיו, אחרי האחרונה שהייתה בעולם האנדרואיד, אז יש מצב שאני יכולה לשחק את פרסונה 4 הרגיל. עזוב, אין מצב, אני יכולה לשחק את פרסונה 4 הרגיל על הפלאפון שלי. וזה מדהים. אבל עדיין, פרסונה 4 גולדן הרבה יותר כיף פרסונה 4 הרגיל, אז אני מעדיפה עדיין לשחק אותו כאילו על, על הסוויץ שלי. מה גם שיש לי כבר את המשחק, אז אני כבר משחק אותו כבר על הסוויץ'. אבל השבוע בפעם ראשונה צריכתי לשחק את הפרסונה 4 על הפלאפון שלי, ואני עדיין קולטת את, את האירוע, את הרגע הזה שאני אשכרה יכולה לשבת, כאילו להוציא את הפלאפון ולשחק פרסונה 4, זה פשוט לא, זה לא נתפס לי כרגע. זה פשוט מדהים, זה מדהים. המשחק פשוט כיפי, זה כאילו זה, זה העלילה על, על תלמיד שמגיע, טרנספר סטודנט, מגיע לאישי העירה, ובתוך העירה יש סדרה של רציחות. הסדרה של רציחות קורית כל פעם אחרי תקופה מאוד ארוכה שיש ערפל, ובמקביל גם מגלים שיש איזשהו ערוץ מסתורי בלילה, שמופיע בטלוויזיה, כל פעם שיורד גשם בחוץ, ואם מסתכלים עליו בשעה 12 בדיוק, אז אפשר לראות בו את ה... את ה שאמור להתחתן איתו, זה כאילו הבנית, כאשר ישר מאוד מאוד ישיר בין שני הדברים, למעשה מגלים לאחר מכן שמי שאתה רואה שם בערוץ הזה למעשה זה יהיה הקורבן הבא, ואז מתגבשת לחבורה של חבר'ה צעירים שבאים ונכנסים לתוך העולם הזה, לתוך המידנייט צ'אנל, והמטרה שלהם היא כל פעם לעצור את הרציחה, את הקורבן הבא, לנסות למנוע את הרצח, וגם לנסות למצוא מי הרוצח, מי הבן אדם שזרקים לתוך הערוץ הזה שבסופו של דבר גורם לרצח שלהם אחרי התקופה של הערפל. שזה משחק שהוא פשוט, לדעתי, המשחק הכי טוב שיצא לויטה. ואם כאילו נינטנדו הוא מספיק חכמים והוא מספיק כסף לאטלוס, אז כנראה זה היה יכול גם המשחק הרבה יותר טוב ביותר שהיה בסוויץ'. זה בכלל, אני חושב אחד המשחקים בטופ 10 של ה-RPG, הג'אר הכי טובים של כפעם. משחק כיפי וצבעוני, ויש לו פסקול נהדר, אחד מהפסקולים הכי טובים שנתקלתי בהם, הוא פשוט משחק כיפי, יצא לו מלא ספינופים, שתיים מהם יצאו גם כן, יש פרסונה, פרסונה Q שיצא, אחד ושתיים שיצאו ל-3DS, יש עוד שני משחקי ריקודים, פרסונה All Stars שיצא גם כן, גם לויטה וגם לפלייסטיישן 4, וגם יצא פרסונה 4, ארינה, שזה משחק מקום אחד בעולם של פרסונה, זה כאילו הרמה וכמה פנדום יש למשחק הזה, כמה הוא השפיע וכמה הוא נחשב למשחק שהוא פופולרי. יש לו גם סרט אנימה נהדרת שמבוססת על פרסונה 4 גולדן, שהיא גם סדרה נהדרת שאני מאוד אוהבת.
כן, הוציאו גם ל-4 וגם ל-5 אנימה שמספרים את העלייה של המשחק.
באמת, יצא גם ל-5?
כן, בטח. ממש, ממש כשרויאל יצא. אבל על העלילה של המקורי, לא של רויאל.
יצא ל-3, אני יודעת, אבל כסרט של שני חלקים.
אז ל-5 יש, לדעתי, עונה של 13 פרקים, אם אני לא טועה.
זהו,
זה על המחשב שלי.
לגודן יש 25, לדעתי.
יכול להיות שזה 25, אני לא זוכר. מה שכאילו אני רוצה לשאול את אטלס וסוני, זה סבבה, הוצאתם את זה על הויטה, ואז הוצאתם את זה לפי-סי. למה באמצע דילגתם על הפלייסטיישן 4? למה? למה? אני רוצה את זה על הפלייסטיישן שלי.
יש כרגע את התוכנית החדשה שבדיוק, אני חושבת שבלומברג הכריזו עליה לפני יומיים, שכעיקרון מה שהם הולכים מתכננים כרגע לעשות זה לשחרר את כל המשחקים, הם הולכים לעשות איזשהו משהו שאמור להתחרות או לתת תשובה
בגיימפאס, כן.
לגיימפאס, אז כאילו שיש שלוש טיירס, בטייר השלישי אמור לאפשר לך לשחק כמעט כל משחק שיצא תחת האמברלה הזאת של פלייסטיישן, וגם את ה-PSP, זה כבר גם את הויטה, זה פלייסטיישן, כל סוג של קונסולה שיצאה בפלייסטיישן 5.
כן, אז אם כבר הזכרת את זה, אז באמת הם, אז סוני מתכוונים, אין תאריך מדויק לזה, זה כאילו פרסום צד שלישי כזה של בלומברג, הם לוקחים את התוכניות הנוכחיות של פלייסטיישן פלאס ופלייסטיישן נאו וכן הלאה, מורידים הכל, עושים מנוי חדש, יהיה לו כמה טירס, הטירס השני, אני לא זוכר מה הטירס הראשון, מה הטיר הראשון, אבל הטיר השני פחות או יותר יהיה Game Pass, פשוט יהיה אפשר לשחק מקומית, כאילו להתקין את המשחקים הזמינים מהקטלוג של 4 ו-5, אם יש לכם 5 כמובן, ואז הטיר השלישי, יהיה את זה פלוס מה שנותן היום נאו, שזה גם הקלאוד גיימינג שנותן לך לשחק משחקים מקונסולות אחרות כמו הוויטה וה-PSP וכן הלאה, על גבי השרתים של סוני. סך הכל די מגניב, כאילו סוף סוף הקונסולה תהיה טיפה יותר מועילה ונפסיק לבזול הצידה. לקבל משחקים חינם פעם אחת זה נחמד, אבל להגיד לך ששיחקתי איזה מהמשחקים שקיבלתי מאז שיש לי את המנוי הזה, אני לא יכול.
אני מבינה אותך לגמרי.
כן. בעצם אני חושב ש... לא זוכר, No Man's Sky קנינו או קיבלתי? לא זוכר, לא חשוב. יש מצב שקיבלתי. רציתי שאלה אחרת. נעזוב את העובדה שאין פרסונה 4 לפלייסטיישן, ונגיד שאני קונה את זה בסטים. כבוגר פרסונה 5, כאילו אחד הדברים שראיתי את פרסונה 4 בטוויץ' לפעמים, וזה, אני חושש שלחזור מפרסונה 5 לפרסונה 4, אני נורא יחסר לי כל ה-quality of life של המשחק החדש יותר, וזה יבאס אותי.
זה הגיוני, למען האמת, אני הבנתי שאלה ששחקו ברויאל ואחר כך ניסו לשחק ברגיל, לא יכלו לשחק את הרגיל, את פרסונה 5. זה כמו שכן פרסונה 4 גולדן, שהוא מורכב, הוא משחק שנורא נורא קשה לשחק בו אחרי שרגילים מכל ה-quality of life improvements, וגם בכלל לגרפיקה, לצבעוניות שיש לפרסונה 5. זה משחק אחר אבל, כי אם ניגשים לזה כרעיון, במחשבה שזה פשוט משהו אחר לגמרי, אז אני חושבת שאתה יכול ממש ממש להנות מזה. אני אישית מאוד מאוד אוהבת את זה. אני עדיין אוהבת מאוד את המשחק, ויש לי פיתח אליו, אבל אני גם אחת שנורא אוהבת משחקים נוסטלגיים, אז אני באה עם זה.
כן, זה נכון. את משחקת דברים ישנים. אני לא יכול לשחק דברים ישנים.
כן, או בכלל, כאילו, לא רוצה לדבר על פרסונה 3 פורטובול, שזה כאילו משהו אחר לגמרי בכלל, כאילו, מבחינת משחקיות. זה כאילו, בוא ניקח את כל החלק החברתי, ופשוט נעשה עם איזה point and click, בגלל שה-PSP לא יכול לתמוך בכל התלת מימד שהיה בזמנו לפרסונה 3, ורק להשאיר את הקרבות, שזה כאילו היה רעיון ממש ממש נחמד, אבל שוב, זה היה מאוד מאוד מגביל, זה גם משחק שאני חזרתי לשחק, במיוחד עכשיו שיש לי את האפשרות לשחק בפרסונה 3, ב-FES, שזה כאילו הגרסה
המשודרגת.
כן, הגרסה המשודרגת של פרסונה 3 יצאה ב-2022, שמה, שוב, אנחנו מדברים על quality of life improvement שיש בפרסונה 5, אז בכלל בפרסונה 3 המקורי שיצא ל-PlayStation, אין בכלל אפשרות לשלוט בשאר הדמויות, שזה זוועה, כי אפשר רק לשחק עם הדמות הראשית. עכשיו, ב-FES עדיין זה אותו דבר, בפלייסטיישן, רק אז באמת תקנו את זה שיהיה אפשר כאילו באמת לשלוט בכל הקבוצה. יש כאילו כל מיני, אני מאוד אוהבת את האפשרות שיש לי, את החופש פתאום כשאני משחקת בפרסונה 3 להסתובב בבית סטודנטים, נגיד לדוגמה, כאילו לשתת בין הרקומות או להסתובב שם בקניון ולעשות דברים שלא יכולתי לעשות בפרסונה פורטובול, כי פרסונה פורטובול זה כאילו היה כעיקרון תמונה עם נקודות, שהייתי ניגשת אליה, אז אוקיי, מישהו הבא ומדבר איתי, או שזה כאילו, במקום שאני יכולה ללכת אשכרה לאזורים ולחקור אותם, זה היה לי פשוט תמונה, וכאילו, זה היה כאילו האזורים שהחלתי כאילו לראות ולחקור. כעיקרון זה אמור את אותה חוויה, מבחינת העלילה, זה בדיוק אותו דבר, אבל לא היה לי, כאילו, לא היה לי את האפשרות לזוז בעצמי, שזה קצת נורא נורא ויאס אותי. אבל שוב, זה כאילו מול מה שקורה באפשרות כאילו לשלוט בכל שאר הרחבה, שהוא נורא נורא קשה להתרגל עליו בחזרה. זה משהו שכמעט בלתי אפשרי. יש מלא מלא פאצ'ים ומודים שהקהילה עשתה, שעושים כאילו פאצ'ים לקובץ ה-ISO עצמו, שמאפשר לעשות שם כל מיני האקינג, כמו לשלוט על הקבוצה עצמה. כמו גם כל מיני דברים קטנים, כמו לשפר את הגרפיקה, יוסיף כבוד, כל מיני בלנסים שהחבר'ה באטוס לא חשבו עליהם, יש גם כל מיני רעיונות כמו להכניס בפרסונה 3 בולטה אפשרות גם לשחק דמות נקבה, שזה כאילו פרסונה בדרך כלל לא מאפשרת לעשות את הדבר הזה, כי לא יודע, צ'וביניזם, אין לי מושג איך להגדיר את זה, כאילו. כאילו אין לי את היכולת להבין כאילו למה אין דמות נשית ראשית כאילו בפרסונה, אבל בפרסונה 3 זה היה משחק יחידי שבאמת הייתה את היכולת עוד דמות כאילו שהיא גברית או דמות נשית, ולדמות הנשית היה לה קשרים סוציאליים שונים שלהם, והיה לה קווי עלילה שהם שונים מהדמות הגברית, וזה נורא נורא מבאס לחזור חזרה לפרסונה כאילו בלי האפשרות לשחק בתור הדמות הזאת שנורא אהבי אותה. אז יש גם איזשהו האק שאמור להכניס אותה, והאק הזה לא עובד כל כך טוב, אז כאילו קצת לא ניסיתי להיכנס לזה יותר מדי. אבל כי יש כאן, יש כל מיני נקודות לחיוב ולשלילה בפרסונה 3, שאם אתה בכלל מגיע מעולם של פרסונה 5, אז פרסונה יהיה נורא נורא קשה לשחק. אבל אם אתה משחק את זה על הפלאפון, אז אולי כאילו זה אפשרי, לא יודעת.
אולי. זה מעניין מה שאתה אומרת לגבי זה שפעם היה אפשר לשחק רק את הדמות הראשית ולא היה שולטים בקמפייניונס, כי למרות שהמוד הזה קיים, כלומר, מה זה קיים? בחמש אפשר לשלוט לכולם, אבל המשחק מתחיל בלי האפשרות הזאת, ורק בנקודה מסוימת המשחק שואל אותך, האם אתה רוצה עכשיו לשלוט בכולם, או שאתה רוצה שזה יישאר אותו דבר?
זה פשוט אידיוטי, לדעתי זה פשוט, כאילו, בואו, כל הרעיון הוא לשלוט בכל הדמויות, אני לא מצליחה להבין, כאילו, טוב, אולי היה דבר כזה בזמנו, בפיינל פנטזי 12 או 13 בזמנו, עם כל המשיך בכל השטויות שהם הכניסו פנימה, אבל זה מבאס, זה נורא מבאס אותי אישית.
לא יודע, אולי אפשר, כאילו, אם אני משחק, אם אני עושה עכשיו ריצה מחדש או משהו, ואני רוצה להעביר אותה יותר מהר, ואני יכול לשם על סטורי מוד, והכל על אוטומט. אפשר לעשות את זה.
אפשר, אבל זה מבאס. כאילו, לא יודעת, כל הרעיון הוא להיכנס ולחקור את כל הדאנג'נס, לא יודעת, זה חלק הכי כיפי מבחינתי.
כן. עשיתי... מה? תמשיכי. לא, תמשיכי.
אז אני אומרת שזה כאילו, זה כאילו, לעבור מפרסונה 5 לפרסונה 3, זה כמעט בלתי אפשרי לדעתי היום. לא בצורה שהמשחק, כאילו, לא בגרסת ונילה שלו, זה בלתי אפשרי.
לא חושב שהייתי עושה דבר כזה. פרסונה 4 אולי אני אבדוק על סטים, אבל פרסונה 3 לא נראה לי ש...
סתם שדחה שאתה יכול גם לשחק את פרסונה 4 לפלאפון שלו. כאילו, באמת, אפילו...
זה לא, את אומרת את זה בתור יתרון, זה לא מושך אותי לשחק על הטלפון שלי.
לא, לא יודעת, אולי כמישהי שכאילו אימא לשני זעתותס, וכאילו אני הרבה זמן כאילו לשבת ולשחק עם המסך, אז כאילו פלאפון זה מתי שיש לי את הזמן לשחק, או סוויץ' או ביטה, אז זה או כאילו ברמות, אני גם משחקת המון ברמות, אז כאילו זה הזמנים שאני יכולה באמת לשחק בהם, אז מבחינתי, וואו, אני יכולה לשחק גד אופור על הפלאפון, זה דבר הכי מודיע.
אני צריך את המסך שלי. האמת, מאז שיש לי פלייסטיישן, יש לי גם העדפה חדה לגבי לשבת על הספה עם קונטרולר, לעומת לשבת, עכשיו אני יושב על הכיסא עם המקלדת, אז כל דבר שיש בפלייסטיישן אני מעדיף. זהו, אפרופו רוינד קינג, אני, כשהוא יצא, אני כזה על אוטומט, הלכתי וקניתי אותו בסטים, ואז חשבתי עצמי, רגע, אולי יש אותו לפלייסטיישן, וכמובן שיש אותו לכל דבר על האדמות, אז עשיתי ריפאנד בסטים מיד, וקניתי אותו לפלייסטיישן, כי למה אני צריך לשחק את המשחק הזה עם המקלדת והאחבר, כשאני יכול לשחק אותו בפלייסטיישן? אפרופו, אחר כך ראיתי אותו בטוויץ', ראיתי מישהי משחקת אותו במחשב, וזה נראה שבגרסה של המחשב יש כל כך הרבה יותר מדי לחיצות בשביל לעשות את אותם דברים שעושים עם הקונטרולר מהר. אז אני חושב I chose wisely. גם Battle Chasers Night War עבד הרבה יותר טוב. כאילו, אני חושב שבattle chasers Night War הם שמו מסך בהתחלה שממליץ להשתמש בקונטרולר בכלל. אם אני לא טועה.
יש מה... יש משהו כזה. אתה יכול אגב לשחק בסטים לינק, אם קנית את זה בסטים, קומקאסט, אתה יכול פשוט לשבת ולהתקין את האפליקציה של סטים לינק ולשחק כל דבר שמותקן לך למחשב פשוט דרך השרת שלהם.
כן, אבל אם יש לי פלייסטיישן, אני יכול לשחק גם פלייסטיישן.
אתה צודק לגמרי, אני מסכימה איתך. כן, הרבה יותר עדיף משל לשחק. אני פשוט כל הדברים האלה מגניבים אותי, ואני, תודה, אין לי הרבה זמן לשחק כמו לטלוויזיה, אז אני, היכולת לשבת ולשחק בזה בכל מקום, בכל מצב, הרבה יותר מושכת אותי. גם בלטד שעשה, אגב, גם יצא לפלאפון. יש פורט נהדר
לאנדרואיד. כן, זה אני זוכר.
יש פורט מעולה לאנדרואיד, שהוא דווקא עשוי בצורה קצת יותר טובה, עם פריים רייט אפילו קצת יותר רציבי ממה שזה בכלל, כאילו, זה מי שמעוניין לשחק את המשחק הזה, שהוא משחק אגב, אז כאילו, גם יש את זה באנדרואיד.
כן.
זה מגניב.
אני יכול להגיד לך שהיות שעוד לא התחלת לשחק ברווין קינג, הם... הוא שיפור מהותי על פני בדל צ'ייסרס, גם מבחינת העובדה שיש דרגות קושי שלא היו בדל צ'ייסרס, מה שגרם למשחק להפוך לגריינד בשלב מסוים, שאותי זה כאילו מה שהוציא אותי משם, אני שונא להתקע על גריינד.
זה כללה של כל JRPG ממוצע, לצערי הרב.
זה נכון, אבל אז יש JRPG שאו שהם מוצאים דרכים לתת לך לעקוף את זה, נגיד בפרסונה רויאל הם הכניסו כל מיני פיצ'רים אנטי-גריינדיים, או שיש לך דרגות קושי, ואז אתה פשוט יכול לדלג על הגריינד, על ידי זה שאתה משחק בדרגת קושי נמוכה יותר, שזה גם אפשר.
כן, זה מבאס. אני חשבתי פתאום, במשחק העתידי שאי פעם אני יוציא, סתם, יש לי רעיון שאני מאוד מאוד רוצה לעשות, במיוחד במשחקי אסטרטגיה, כאילו ב-SRPG כמו לדגיד, כמו Fire Emblem, לדעתי זה משהו שאני, איך אנשים לא חשבו עליו מבחינת גריינדים, כאילו, למה אנשים לא חשבו על זה? זה מחרפן אותי, כאילו יש לי רעיון נהדר לאיך לשפר בכלל את הרעיון של SRPG, ואני עדיין לא ראיתי אף יסיים אותו וזה מבאס אותי טיפה. כי SRPG מבוסס במקור על שחמט.
נכון.
אז למה שלא פשוט נשב וכאילו נבנה מודול בינה מלאכותית שילמד את הצעדים שהשחקן עושה, וניתן פשוט למחשב להגיב לצעדים שהשחקן עושה. זאת אומרת, במקום כל פעם להציב אויבים שהם יותר מזרקים מפקרת הדרגות שלהם, בוא ניתן למחשב ללמוד את הטקטיקות של השחקן, ואז פשוט, כי הרי יש נגיד, ב-Fire Emblem, יש את השילוש הקדוש, מה שנקרא, שמי שיש לו חרב מנצח את מי עם חנית, ומי שיש לו חנית מנצח את מי שיש לו עם גרזן, ומי שיש לו שעון גדול, יש איזושהי היררכיה מסוימת של דמויות שיש להם חולשות ונקודות חוזקה. אז אם שחקן משחק מסוים, ויש לו טקטיקה שהיא תמיד חוזרת לעצמם, וזה מה עושים ב-SRPG בדרך כלל, כי תמיד אתה משחק עם הגיבורים שלך, ויש לך שהוא קבוצה מסוימת שאתה תמיד כאילו מתחיל איתה, ואז אתה קוסם את הסם מאחורה, וזה משהו שאפשר כאילו בקלות, בעזרת מודולים של בינה מלאכותית פשוט ללמוד, ושהמקום שהמחשב יקבל כל פעם דמויות שהן יותר ויותר חזקות בכמה דרגות, ואז צריך לעשות גריינדינג, בוא ניתן למחשב ללמוד את השחקן, ולהגיב לשחקן, שזה יהפוך לאישי יותר. ואז ככה כל קרב, א' פה הופך לקרב אחר לגמרי, את מה שאתה עושה, והוא מגיב עם מה שאתה עושה, וזה הופך למשהו שהוא נורא אישי. זה גם הופך לאתגר, כי אתה צריך כל פעם להמציא את עצמך מחדש, ואתה גם מרגיש שאתה אשכרה או נמצא מול אויב שמבין אותך וחושב, יכול כאילו גם לצפות את הצעדים שלך. וזה נראה לי משהו שהייתי ממש מתה איכשהו ליישם במשחקי SRPG, ואני לא מבינה למה אף אחד לא עשה את זה עד היום, זה כאילו מבאס אותי ממש. הייתי רוצה לשחק משחק פאר אמבלם, שבו אתה מחשף הרע שמנסה משום מה להחיות את הדרגה הנורא, שזה אגב העלילה שכמעט כל משחק פאר אמבלם ממוצע, במקום שכל פעם ישלח את אותם אנשים שנמצאים באותם נקודות בדיוק, שידע להשתמש בחיילים שלו ובפיונים שלו בצורה באותה מתחוכמת, וממקם אותם על המסך בצורה אחרת לגמרי, שתתאים לטקטיקה שאתה נוקט, וזה יהפוך משחק, הרבה יותר מעניין, הרבה יותר מאתגר, זה גם מרגיש הרבה יותר אישי, ואני לא משתי פעם ליצור משחק כזה. זה מה שהייתי.
אוקיי, אבל איך זה פותר גריינד?
זה פותר גריינד על ידי כך שאני לא צריכה כל פעם להציב דמויות שהם, כי מה שקורה תמיד יש איזשהו שלב מסוים שאני מגיע לנקודה שבה האויבים נהיים קפיצת מדרגה, האויבים נהיים הרבה יותר חזקים, אז אין איזשהו פרוגרשן של כאילו, אוקיי, כל פעם 2-3 דרגות מעליי ואני כאילו איכשהו מצליחה לנצח אותם, באיזשהו שלב פתאום הם נהיים הרבה יותר חזקים ואז אני חייבת לחזור כל מיני סייד קווסט וכל מיני קרבות לעשות אותם עוד ועוד, אגב הרבה בפייר אמבלם פרי הארס הזה דוגמה, הייתי חייבת לעשות כמה וכמה סיידקווסט כדי להצליח את הבוסים יותר גדולים כאילו לקראת סוף המשחק, וזה משהו שקורה בכל JRPG, כאילו פתאום האויבים נהיים הרבה יותר חזקים, מגיעים מספרים הרבה יותר גדולים, ואז אני צריכה לעשות גריינדינג כדי להצליח ונצח אותם. ובמקום שאני צריך לעשות את הגריינדינג הזה, בוא ניתן לו פשוט להיות קצת יותר חכם, קצת להגיד, אני לא צריך לעשות גריינדינג, אבל זה אומר שכן אני צריך לעשות מה אני עושה כשאני משחקת את המשחק שלי. יש אפשרות לעשות גריינדינג. כן, ואני יכולה גם כן לבוא ולהגיד, אוקיי, אם אתה עושה גריינדינג, אז אולי כי עוד חגים קצת יותר בדרגה, קצת יותר גבוה כשאתה מגיע אליהם. זה משהו אגב שקורה בסקיירים, נגיד. במקום זה, פשוט לנסות וליצור משהו שלומד אותך ונותן לך פשוט קצת יותר אתגר, מה שהם, אוקיי, הפרשים נמצאים בנקודה הזאת, והכוסה נמצא בנקודה, כאילו כל פעם זה אותו קרב וחלצו שם. וזה משהו שאני רוצה נורא נורא ליישם, הייתי רוצה לראות מישהו באמת מיישם.
אוקיי, מעניין.
כן.
מגניב. טוב, זהו. הגענו לציפיות לעתיד וכבר התחלנו לדבר על הרווינד קינג.
זה כאילו אחד המשחקים העתידיים שאני הולכת לשחק בהם. אני מאוד מאוד רוצה, יש גם את Lost and Random, שאני גם, כאילו, אני סתם מזכירה את זה פה, וזה גם שני משחקים שאני כרגע נמצאים על הקוונט שלי, שאני עוד מאוד רוצה לשחק אותם.
מה זה? מה זה המשחק השני?
Lost and Random, זה נקרא.
נכון. אני חושב שאפילו יש לי אותו, קיבלתי אותו בהמבל או משהו?
וואלה.
נדמה לי.
זה רעיון שקצת משתמש בסלייד אספייר, אבל לא ממש. יש עניין של רנדומליות, זה לא בדיוק רוגלייט, והמשחק נראה ממש ממש טוב, וכי הוא נורא מעניין אותי והייתי נורא רוצה לנסות. כמובן, רואים את פרינגס, אני מאוד רוצה לשחק אותו, וזה כאילו גם כן נמצא כרגע בעתיד משחק שאני רוצה לשחק. וכמובן, אני רוצה גם לנסות את שין מגמי טנסי 3 נוקטון, שיצא במקור לפלייסטיישן 2. הוא יצא גרסת רימאסטר לא כל כך מוצלחת לסוויץ', שאני יודעת שיש לו בעיות של פריים רייט וכל מיני בלגנים אחרים, וגם כן איזשהו פרייסינג, מודל פרייסינג מטורף, שהוא לא הגיוני למשחק שהוא כאילו, באמת, הוא משחק שפשוט לקחו את הטקסטורות שלו ו עשו לזה איזשהו אפסקיילינג בעזרת AI, ומחרו אותו, כאילו עשו לזה ריפאקג'ינג ומחרו את זה בחזרה, בוז. עם הרבה מאוד... מה?
בוז.
כן, ממש, ממש. ויותר מכך, כמו משחקים אחרים, נגיד, אני אזכיר פה את הזוועה שהייתה הסדרה של סיילנט היל, נגיד סיילנט היל 2, שהיה שם את כל העניין של הפילד ויו והרפל, שנכניס את האווירה, וגם כן עשה אובסקיורינג למוד מהסצנות, כי פלייסטיישן 2 הייתה לו חומרה שהיא הייתה מאוד מאוד חלשה, אז הרבה מאוד מהאזורים פשוט היו מאוד מוגבלים מבחינת הגודל שלהם, אז הם שמו ערפל כדי להסוות על הרבה מאוד מגבלות מבחינת טכנולוגית. ואז מה שזה רימאסטר, ואז הם עשו, בואו ניקח טכנולוגיה חדשה ונעשה כאילו ערפל יותר מגניב, שיהיה גם יותר שקוף, יראה יותר כאילו כמו ערפל. ואז מה שקרה זה שיצרו הרבה מאוד מצבים שבהם אנשים פתאום ראו כאילו, פה נגמר בדיוק הרקע, וזה פשוט הרס את כל המשחק, כי אנשים פשוט לא סובלים גרסת הרימאסטר, נגיד, של סיילנט היל, וזה קרה בדיוק אותו דבר גם כן עם שין מגמי טנסי 3 נוקטון, שחלקים מאוד מהרקעים, מהצבעים, הקולור פלט השתנה לגמרי, שזה לא הייתה הבחירה המקורית של היוצר של שין מגמי טנסי, וזה כי הוא גרם למשחק עצמו להיות הרבה יותר משעמם, והרבה יותר, כי הוא מבחינה צבעונית הרבה פחות יעיים. אז יש לי את היכולת לשחק בשין מגמי טנסי 2, נוקטון, בגרסה המקורית שלו, ואני כנראה אנסה מתישהו בזמן הקרוב גם כן לשחק פה קצת. זה גם כן כרגע בתכנון.
יש לך הרבה ציפיות לעתיד.
כן, אני לא יודעת איך אני אעשה הכל, אבל אני אעשה את זה.
טוב, אני רוצה להגיד שכל הציפיות לעתיד שיש לי הם פשוט אותם משחקים שאני כבר משחק. אני ממשיך לשחק פאר קריי 6, אני למרות הסייגים שיש לי במשחק, כיף לי איתו. לחבות את הראש, לראות באנשים, מאוד נחמד. Ruined King על הפלייסטיישן, אבל האמת שמה שעשיתי בסופה האחרון זה לראות טייטנס בנטפליקס. No one told me the show was good.
אני אגיד לך את האמת, אם כבר אתם רואים את טייטנס, אז היה את הפרק אם אני לא טועה הרביעי, שהם הציגו פה את הדום פטרול.
כן, כן, אז אני ראיתי את זה.
יש את הפרק שביסט בוי חוזר חזרה הביתה, ואז הם רואים שם את כל הקבוצה של...
של
דום פטרול. וזה שבא, אוקיי, בוא נראה את הסדרה השנייה, וזהו נגמר, חן מהרגע שאתה רואה את הדום פטרול, אתה לא זוכר שיש טייטנס יותר, כי טייטנס, כי דום פטרול היא אחד מהסדרות הכי מבוקות שיש כרגע, היא אחד מהכוכבים של DC, ובצדק, זו סדרה עם המון המון לב, עם הומור, עם ייצוג להט"ב, עם מטורף, כי באמת, אחד מהייצוגים הכי טובים שראיתי אי פעם, באמת, זה אפילו מאתגר את הסדרות של סדרה מבחינת ייצוג להט"ב, לא יודעת, כאילו ברגע שעברתי לדום פטרול, אני כבר זוכרת מי אלה טייטנס.
כאילו, מה זה מאתגר את הסדרות של CW? מאתגר את סופרגרל.
כן, לא, כי שאר הסדרות, יש להם גם ייצוג להט"ב מאוד מאוד חזק, כי טוב, יש גם דעות רשאות שהם כאילו, בטוומן אמורה להיות לסבית ויהודיה, זה שהיא לא לסבית ולא יהודיה זה משהו אחר לגמרי, אבל כן.
אני לא ראיתי את בטגול, אבל שכחתי ממשמע באירו שעברה ללג'נדס.
נכון, ווייט קנרי.
כן,
שהייתה... בלק קנרי לשעבר.
שהייתה הייצוג הראשון בסדרות האלה, לפני סופרגרל.
נכון, היא התחילה את כל הטרנד, ואני מאוד שמחה שזה כאילו... כאישה להט"בית זה משהו שהוא נורא... משהו שנורא חסר לי בסדרות של מארוול, אני יודעת שהסרט האחרון... הציגה באמת זוג חד מיני, ברוך השם, סוף סוף הגיע הזמן נראה לי שיהיה המסך הגדול בעולם של מארוול, אבל אנחנו עדיין חסרים המון המון בעולם של מארוול בייצוג, והגיע הזמן שהם קצת ישרו קו עם שאר הסדרות ושאר ההתקדמות שכאילו עשינו כרגע, עשינו עד עכשיו בעולם
שלנו. כן. מה רציתי להגיד? אז זהו, אז ראיתי טייטנס, ובאמת הגעתי לפרק של דום פטרול. עכשיו, בטייטנס, מי שלא ראה, לכל פרק השם שלו, וזה אחד הקטעים המוזרים. הפרק של כל שם אומר לך מה הדמות או הקבוצה הדמויות שמתמקדים בה בפרק הזה. אז הפרק של דום פטרול פשוט נקרא דום פטרול, ואני לא שמתי לב את השם של הפרק, ואנחנו מגיעים ואנחנו רואים את כל הדמויות האלה של DC שלא הכרתי מעולם, ואני כזה אומר, מי אלה הדמויות האלה? אני לא מכיר. ואז אני כזה מדפדף בנטפליקס, אני רואה שלפרק קוראים דום פטרול, ואז נופל לי הסימון, כי אני מכיר את ההייפ שיש סביב הסדרת הבא.
יש איזשהו חוט שמקשר בין הדום פטרול אמברלה אקדמי לדוגמה, שזה אותם יוצרים, כי עיקרון, לא, זה כאילו, הוא כתב חלק מהקומיקסים של דום פטרול, ויש הרבה מאוד כאילו מהלב שיש בדום פטרול,
הפרמיס גם מאוד דומה, כאילו יש לנו פה איזשהו פאדר פיגר שלוקח אאוטקאסט ויוצר אותם לתוך צוות וזה.
דוקטור איקס למיניהם, כן, בדיוק, פרופסור איקס.
אפרופו, כשקראתי על דום פטרול בוויקיפדיה, אחת הטענות כלפי אקסמן כשהם יצאו במקור, זה שזה ניסיון לחכות את דום פטרול של DC.
כן, טוב, DC ומרוול יש להם, כאילו, כל אחד מחכה את השני, אז נראה שהם יכולים כאילו להתקזז ביניהם איכשהו.
כן, אפרופו...
בקלות.
אפרופו קפטן מרוול.
כן.
זהו, אז ראיתי...
שזם.
שזם, בדיוק, שזם. זהו, אז נגיד, וכל הכירות שלי, אנחנו סתם מורחים את הפרק, אבל זה כיף, כל הכירות שלי עם טייטנס זה מהסדרה המצוירת של טין טייטנס, כמובן, וכל מה שידעתי זה על רובין, סטארפייר, רייבן, ביסט בוי וסייבורג, סייבורג עדיין לא בסדרה.
הוא לא יהיה בסדרה גם, הוא מופיע...
כן, כי הוא של הסרטים, ברור.
לא, הוא מופיע בדום פטרול. הוא לא מופיע בטייטנס.
הבנתי, אוקיי. זהו, ואז דרך הסדרה הזאת גיליתי שהטייטנס כוללים עוד כל מיני דמויות. אבל אז זה כאילו עבר קצת לתוך יאנג ג'אסטס, כי בשלב מסוים יש את, יש את קונור, סופר בוי סמטינג.
וקריפטו.
וקריפטו הכלב, כן, אז זה סוג של נהיה, אנחנו פשוט מביאים דמויות מיאנג ג'אסטס, והיה גם את אקוולד.
נכון.
אז זה היה כזה, טוב. כאילו העונה השנייה, אני עדיין אוהב את הסדרה, העונה הראשונה הייתה הרבה יותר, אוקיי, אנחנו בעולם של סופר גיבורים, אבל העונה הראשונה של טייטנס הרבה יותר קרובה למרוול נטפליקס, מאשר היא ל-CW, נגיד.
יותר אלימה, היא הרבה יותר אלימה.
לא רק אלימה, גם מבחינת איך שהמסתורין מתקדם, והעובדה שלא חושפים הרבה מידע וכן הלאה. ואז העונה השנייה כבר מרגישה כאילו הם התקדמו הרבה יותר לכיוון CW מאשר. זה לא עונה רעה, פשוט העונה הראשונה הייתה לא פשוט אווירה לגמרי אחרת.
יש כמה פרקים שאתם ממש נהנתי, פרקים שהייתי כזה טוב, נו, יאללה, כאילו תמשיכו הלאה.
כן, חוץ מזה
שעשו. כי הפרק שהכי אהבתי זה היה פרק עם דום בצ'ור, כאילו זה היה כאילו...
וספציפית השחקניות של רייבן ושל סטארפייר מהממות.
כן, והסטארפייר הם פשוט כאילו, באמת אהבתי. כמובן שרייבן היה קצת מוזר נראה לי בסדרה, כי כאילו טוב, הם באמת הלור שלה באמת זה, אבל איכשהו, לא יודעת, אני חושבת שזה התמסמס מאוד. וגם פספסו הזדמנות פשוט מדהימה להכניס את קונסטנטין גם כאן לעולם של טייטנס. לא יודעת איך לא הכניסו שם את קונסטנטין. לא, אני לא יודעת, לא יודעת. כאילו כל הסיפור של רייבן כל כך קשור לסיפור של קונסטנטין, אתם לא יכולים להפריד ביניהם. איזה פספוס לדעתי.
טוב, הוא נמצא בלג'נדס.
נכון, אבל במקור הוא היה בעולם, כאילו הוא היה בכלל שייך לרשת אחרת. הייתה סדרת קונסטנטין, שאלה עונה אחת.
נכון.
וכל כך הדמות הזאת, כל כך רצו שזה המשיך, אז העבירו אותה ל-CW.
זה עוד יותר מורכב, הוא כאילו זה התחיל מ-Arrow ואז עשו לו את הסדרה שלו ואז הסדרה שלו בוטלה והכניסו אותו
ללב.
הוא לא התחיל מ-Arrow?
לא, הוא התחיל שלו שהייתה ברשת אחרת בכלל שלא קשורה ל-CW או בכלל ל-WB, ואז מה שקרה ביטלו את הסדרה. היה קווסט פשוט מדהים, כי אנשים כל כך אהבו את איזשהו שחק את הדמות הזאת. אז הכניסו אותו להופעת אורח אירו, וכל כך נהנו מהדמות הזאת שפשוט הוא נכנס אחר כך ללג'נדס.
אני הייתי בטוח שכאילו עשו ספין-אוף מאירו.
לא. הפוך, אירו הגיע הרבה אחרי זה.
הבנתי דברים.
ואז עבר לעולם המצויר של DC, יש את DC דארק.
כן, עם הזאת של הטוטמים גם.
ויש גם כן, כאילו עכשיו השאלה היא הגדולה ביותר, ופה נטפליקס קצת כאילו לא כל כך מוכנים להתחייב על זה, הרי יש את סנדמן של ניל גיימן. עכשיו סנדמן וכל מה שקורה בסנדמן מתרחש למעשה בעולם של DC, מתרחש בעולם של הקומיקסים. סטנטין הוא דימות שהיא נורא, כאילו היא מופיעה בספר הראשון שם, יש שם בכלל, יש שם כאילו קו עלילה לגמרי עם אבן האודם, ואיך שסנדמן מחזיר חזרה את אבן האודם, הוא הולך לקונסטנטין, והוא מבקש ממנו שיעזור לו, ואז הם הולכים לאיזושהי לחברה של קונסטנטין, שאתה מכורה בסמים, ואז הם לוקחים שם את האבן, אחרי שהיא כאילו נכנסה לאיזשהו עולם חלומות, והתחרפנה לגמרי. והשאלה היא, האם סנדמן באמת יופיע, האם יופיע בעולם של נטפליקס, או לא יופיע, כי היה את ה... היה את הקרוס אובר הענק שהם עשו לפני שנתיים ב-CW, והם הכניסו שם את לוציפר, שנמצא כרגע, ששייך היום לנטפליקס.
כן.
עכשיו, לוציפר הוא דמות שלמעשה במקור שלהם מגיעה מעולם של סנדמן. אז יש המון בלגן. קיצור, כרגע מי לוציפר בסנדמן של ניל גיימן, זאת איך קוראים לה, מי ששיחקה את... ביין אוף טארף ממשחקי הכס. זה דמות אחרת לגמרי, משל לוציפר שקיים בנטפליקס. זה כאילו, זה, לא יודעת, יש כאילו תסבוכת כרגע. אז הרבה אנשים רוצים באמת שהדמות של קוסטנטין שתופיע בסנדמן, אם בכלל תופיע בסנדמן, תגיע מהדמות ש... אני שכחתי, קוראים לו ג'ק משהו, מהעולם של CW. וכרגע נטפליקס לא מוכנים להתחיל, אם הוא יופיע או לא יופיע, או שפשוט יעשו איזשהו... תעליל, יעשו שהוא תעלול עלילתי והכניסו דמות אחרת שתעשה את מה שקוסטנטין אמור לעשות למעשה בספר של סטנמן. זה יהיה מעניין, קיצור.
אוקיי, אלה היו 20 דקות, לא קשורות. לא, זה קומיקס וגיקי ונרדי ופנגרלי, אז זה בסדר. We're on brand, we're on brand. אבל נסיים, יאללה, עשינו, הנה, הבאנו את יאללה למלא פרק של שעה וזה הצליח. זה הסימן האמיתי לכך שאת מנחת ליבה של התוכנית. אפשר למלא איתך חללים גם כשלא מתכננים את זה.
תודה, מחמאה.
זה היה סופים משחקים, פרק 14-16, את כל הפרקים אפשר למצוא באתר אסן.מי, איתנו אפשר למצוא בטוויטר, תמיד. וזהו, סיימנו. נתראה בפעם הבאה.
היה כיף.
תודה. להתראות.
בכיף, היה כיף. ביי.